כ"ה בסיוון תשע"ג. הנה אנחנו ממשיכים, למרות החום האדיר והיעדר המזגן, אנחנו ממשיכים במסכת סנהדרין בפרק חלק בדף צדיק ב' עמוד ב'. כן, התחלנו את הטקסט הזה. תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אלך והחיים מתים בבקעת דור. כן, מה המשמעות אם כן של הדברים האלה? אנחנו עמדנו על כך שהכוונה היא שבזמן שעם ישראל מגיע עד כדי שריפה, שמכניסים אותו לכבשן, זהו בדיוק הזמן שבו מתחילה תחיית המתים, במובן הלאומי כמובן. זאת אומרת, בדיוק מה שקרה לנו במאה ה-20, כאשר בזמן שהגלות הלכה ונשרפה, באותו זמן החל תהליך הגאולה בארץ ישראל. אבל זה מה שראינו. שאלה שנשאלת היא, מדוע אני חייב פותח את הספר? אתה עם הכיפה. כן. יש לך תשובה לשאלה שאלתי? אז מדוע אתה לא... בוא נחזור עוד פעם על השאלה. הבנת את השאלה שלי? מדוע אינך פותח את הספר? זהו, זו השאלה. זה בדיוק הערה על כך. אנחנו כאמור, אבל זה לפתוח לא מספיק. צריך בדף הנכון. דף צדיק ב' עמוד ב'. נכון? דף צדיק ב' עמוד ב'. בתקווה שמה שאתה מחזיק הוא מסכת סנהדרין. בסדר. אז בואו נחזור לדברים. כן, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את מחניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך והחיי מתים בבקעת דורה. כיוון שהחיה אותה, באו עצמות ותפכו לו לאותו רשע על פניו. מי זה אותו רשע? נבוכדנצר, יפה מאוד. אמר, מה טיבן של אלו? אמרו לו, חברן של אלו מחיים מתים בבקעת דורה. פתח ואמר, התוהי כמה רברבין, ותמהוהי כמה תקיפין. מלכותיה מלכות עלה, ושולטניה עם דר ודר. כן? האם מצאת את המקום? לא, אז למה אתה נשאר ככה? אנחנו במסכת סנהדרין. נכון, יפה. דף צדיק ב', עמוד ב'. אז איפה זה צדיק ב'? 400. בוא נבדוק. אתה יודע מה? אני כמעט תקיפין מלכותי מלכות עלה ושולטני עם דר ודר. אמר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע, שילמלא לו במלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים. בסדר, טוב. עד כאן ראינו פעם שעברה שתחיית ישראל זה מביא לשבח עצום אצל אומות העולם, ויש בזה כמין כתרוג על העם היהודי חלילה. שהעם היהודי יותר קשה לו להכיר בגודל של השעה מאשר לאומות העולם. הדבר הזה, כן, בעצם נאמר גם פה. תנו רבנן, עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה. לא בדיוק חדשה, כי אם כבר דיברנו על חנניה, מישאל ועזריה, אז אנחנו ממשיכים את הסוגיה. תנו רבנן, שנו רבותינו, שישה ניסים נעשו באותו היום. ואלו הן, צף הכבשן, ונפרץ הכבשן, והוא מקסודו, ונהפך צלם על פניו, ונשרפו ארבע מלכויות, והחיה יחזקאל את המתים בבקעת דורה. כן, ברור? אם כן, שישה דברים התרחשו באותו זמן. כן, ברור? למה דווקא אותם שישה דברים? האם אני יכול להזהיר מה הדברים האלה? בוודאי, אם היו שואלים, לא שאלו. טוב, צף הכבשן. מה זה כבשן? זה לא תנור. זה גם סוג של תנור, אבל זה קצת... איך הוא בנוי? מישהו יודע? כבשן בנוי באדמה. מקום נמוך, חפירה. וכאשר זרקו את חנניה, מישאל ועזריה, אז זרקו אותם בתוך המקום הנמוך הזה. שהוא באדמה. אז אף אחד לא היה רואה את הנס בצורה בולטת. אז מה שעשה כזכו, צף הכבשן. זאת אומרת, הכבשן עלה. מה? עלה מן האדמה. צף הכבשן. הדבר השני שקרה, ונפרץ הכבשן. למה? כדי שיראו מה שקורה בפנים. והוא מקסודו. זאת אומרת, הסיד שבתוך הכבשן נעשה נוזלי. ובעצם נשרף, הוא נבטל. ונהפך... זאת אומרת שהוא שחט לחלוטין. זה הכוון.
זה דקה של אש, מה
החידוש בזה? מה? האמת היא כך.
מה אתה מצפה שם? שצמח שלו ירד, שלו יתנמס?
וזה חום אדיר. כן, כן. ונהפך צלם על פניו. האמת היא שבכבשן היה נורא חם, וגם פה, לכן אני אפתח את החלון. זאת על מנת שיהיה אפשר לחיות. כן? טוב. ונהפך צלם על פניו. איזה צלם? של נבוכד נצר, כן, נבוכד נצר, הרי למה בכלל הושלכו חנניה, מישאל ועזריה אל הכבשן? למה? לא רצו להשתחוות לצלם. אז מה עם הצלם? הצלם שנעשה גם כן בתוך הבקעה הגדולה בבבל, הצלם נפל, כן, ונהפך צלם על פניו. ונשרפו ארבע מלכויות. וכיבשו אותו. יש ארבע מלכויות, מבין כל העמים שבאו להשתחוות לצלם, מתוך כל העמים הרבים שבאו, ארבע נשרפו. זה הפצצת אטום. והחיה יחזקאל את המתים בבקעת דורה. כן? כלומר, כל השישה דברים. עושה זה יותר ברור? בסדר. החום של הכבשן שרף אותם. מה? או עמים שלמים, או הנציגויות שלהם על כל פנים. הרי זה שראינו עמים נשרפים, ראינו את זה במאה ה-20. בהירושימה, בנגזקי, בדרזדן, בלילה אחד, בדרזדן, נשרפו 100,000 גרמנים. זאת אומרת, יש תופעות כאלה. מה זה אומר? זה אומר שכאשר העולם עובר... בתקופת מעבר, עובר ממצב למצב, אז יש גם השחתה של העולם הקודם. ואז התוצאה היא שעמים יכולים גם להיעלם. זה בכל פעם שהייתה מלחמת עולם, מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר מלחמת העולם השנייה, היוו סיומים של תקופה. והסיום הזה משחית את העולם הקודם ומכין את העולם החדש. כן. אתה אומר, אל תפחד מפחד פתאום ומשועת רשעים? מאיפה זה לקוח? לא, אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא אומר. אל תירא מפחד פתאום. כן. אל תירא מפחד פתאום ומשועת... כי מרשעים כי תבוא. בוודאי. זאת אומרת שיש מצבים שהעולם עובר תמורות, ובתוך המצב הזה של עולם שעובר תמורות, עם ישראל מתיירא. ועל זה אומרים לו, אל תירא. מדוע? עם הנצח. כן? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לכן אנחנו יודעים שבתוך כל המאמורות האלה, יש נצח לאומה. אומר דוד המלך, על כן לא נראה בהמיר ארץ, ובמות הרים בלב ימים. כן? כלומר, כי אנחנו יודעים שאנחנו ניצחים. כשהעולם מתחלף, שון תמורה, בהמיר ארץ. יש תהליכים כאלה מעגליים בהיסטוריה של עלייה וירידה. אפילו במיתולוגיות הפכו את זה למשהו משמעותי ביותר. אמרו שיש מעגלים ידועים מראש של אובדן העולם ובניינו מחדש. אני לא בטוח שמוכרחים לקבל את זה, אבל מה שברור זה שיש תהליכים שבאים לידי השלמה לקראת עולם חדש.
אפשר
כן, נכון. נו, אז מה? לא צריך לפחד. אני לא מבין, סליחה, בדיוק. הבאת הפסוק שלא מובא בגמרא, ושאלת עליו שאלה. עכשיו אתה מתחיל דיון במה שהמפרשים אמרו שם על הפסוק הזה. למה? 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 בוא נמשיך. בסדר? בסדר, בבקשה.
מה הקשר בין המתים
שיחיה
יחזקאל
לבין חמשת הדברים?
חמש דברים זה מקשה אחת נראה.
נכון.
ותחיית המתים,
כי
לכאורה לא קשור.
לכאורה, תחיית המתים לא קשור. זאת אומרת, מה כל מה שאמרנו בכל השיעור הקודם על זה? מדוע זה קשור? וגם בתחילת השיעור הזה, אתה אומר, זה לא מספק אותך. מה?
לא, מה הקשר לקשר?
אני לא מבין, אבל אנחנו הסברנו. נכון? הסברנו את זה גם בשיעור הקודם וגם בתחילת השיעור הזה. אם אתה עדיין שואל, זה סימן שאתה חושב שההסברים לא מספקים. אז בוא נחזור. אתה רואה בתנור הבנן שלפני... שלפני התנור הבנן השני. כתוב, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכיב שנה אש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך והחיה מתים בבקעת דורה. זוכר את המשפט הזה? כן. איך הסברנו? מה המשמעות של הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר שכאשר אנחנו מגיעים עד הנקודה התחתית, עד כדי שאנחנו מושלחים לכבשן, דווקא אז מתחיל התהליך של התחייה. נכון? אז יש קשר עמוק אם כן. זה אומר שהכבשן בעצמו מזמין את תחיית המתים. אתה לא יכול לשים את עם ישראל בכבשן ושלא תהיה לו תחייה.
אני חוץ לכלול את כולם מתחת כותרת אחת או בשורה התחתונה שלו, כולם קשורים לנס.
לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, לפי מה שהסברנו.
תשמע, שפתאום הכבשן צף למעלה, זה נס.
כן.
לראות את ההשתקפות שלו.
נכון, זה נס.
כל מה שנפגע גם על דרך מחיים אותי זה נס. חוץ מזה, אני לא הצלחתי להבין מה...
אני כן הצלחתי להבין. כי זה אומר שברגע שעם ישראל מגיע למצב של כיליון מוחלט, כמעט... נכון. אז זה בדיוק העניין של הכבשן עם התחייה של יחזקאל. לכן זה קשור דווקא קשר ענייני מאוד. זה כמו, למשל, אפר פרה אדומה. מה זה אפר פרה אדומה? אין? כדי לטהר מטומאת המוות. לוקחים פרה. ראיתם פעם פרה?
כן.
זה גדול, נכון?
על השוקולדים
זה רק ציור, אבל פרה באמת. כן, ראית, מן הסתם. כן, לא, אני מתכוון לפרה פרה. כן, פרה במציאות, אם ראית, זה בעל חיים גדול. זה בעצם בעל החיים הגדול ביותר שנמצא בקרבתו של החקלאי הקלאסי במזרח התיכון. גמלים יש אצל הבדואים, סוסים לאנשי הצבא, אבל בעל החיים שבאופן מיידי נמצא בשכנות של האדם זה הפרה. עכשיו, יש גם עוד בעל חיים דומה, זה הפר. נכון? מה? לא, לא. הג'מוס בדרך כלל לא נמצא בקרבת מקום. לא, לא. משתמשים בזה, אבל בחצר של החווה של האדם, במזרח התיכון הקלאסי, אז זה לא תמצא שם ג'מוסים, אלא תמצא פרות. אבל מה עוד אפשר למצוא חוץ מפרות? פר. פר או שור. מה ההבדל בין שור לפרה? או בין פר לפרה, לא משנה. בין שור לפרה. מה ההבדל?
אני יודע בין... זה זכר, זה נקבה.
נו, מה ההבדל בין זכר לנקבה, תגיד לי?
זה מפרה
וזה. זה יפה. זאת אומרת, הזכר מביא את החיים, אבל הפרה, הנקבה, היא נושאת בקרבה את החיים. זאת אומרת, יש עוד יותר חיות בפרה מאשר בפר. עד כאן מובן? פרה מלשון, לפרוט. אדומה. מה זה אדום? זה הצבע של החיים. הצבע החי ביותר זה הצבע האדום. עכשיו, לא, 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 בכל חברה. פעם עשו ניסוי, לקחו קבוצת ילדים, נתנו לאכול מה שהם רוצים. היו שם שתי צנצנות של ריבה ענקיות. אחת צהובה והשנייה אדומה. האדומה נגמרה תוך זמן קצר, בצהובה בקושי נגעו למעלה. כלומר, גם פסיכולוגים מסבירים את זה, שיש בצבע האדום צבע של התאווה, של החיים, כל מה שחי. נכון, בדיוק. עכשיו, אם כן, פרה, אדומה. תמימה, מה זה תמימה? זה מתפוצץ מרוב חיים, נכון? אשר לא עלה עליה עול. חופשיות מוחלטת. כלומר, זה החיים בכל מלוא תוקפם. ומה עושים עם הפרה הזאת? שורפים אותה והופכים אותה לאפר. כן? כלומר, לא נשאר כלום. אפילו אפר זה יותר גרוע מאפר. כי אפר הוא בר גיבול. מה שאין כן אפר, שאינו בר גיבול. מה? לא שומע. האפר יכול לשמש כדשן. זהו. נכון. יכול לשמש כדשן. אז כל מה שהוא יכול. מה? גיבול. גיבול הכוונה שאפשר לעשות מזה עיסה. לגבל את זה. עכשיו, זה... ומהו בעל החיים היותר קטן שאנחנו מכירים? התולעת. נכון? ולוקחים... את האפר הזה, עם תולעת השני. עכשיו, מהו הצמח הגבוה ביותר שיש במזרח התיכון? הארז. והקטן ביותר? אזוב. עץ ארז ואזוב, ושני תולעת. ומשליחים את הכל לתוך שריפת הפרה. כלומר, לקחנו את כל הקצוות של החיים, והפכנו אותם למינימום היותר מינימלי של הכל, לאפר. עכשיו אנחנו רוצים להחיות את המתים. שאלה, איזה מתים אנחנו רוצים להחיות? של בני אדם, נכון? מישהו יודע ממה בן אדם מורכב? הוא מורכב משני דברים. הוא מורכב מכלי חרס וממים חיים. נכון? זה האדם. מה אנחנו? אנחנו כלי חרס, הנה, נא להכיר, זה כלי חרס. מה? למה שלישייה? אה? תגיד, מה שאתה רוצה להגיד, אבל תגיד. מה, לא שומע? יפה מאוד, התחכמות יפה. עכשיו, אם כן, אז זה אני אמרתי לך כמה. עכשיו, זאת אומרת שאנחנו עשויים מכלי חרס. כלי חרס הוא מוגבל, הוא נשבר. אבל אנחנו גם עשויים ממים חיים. מה זה מים חיים? חיים. זה מים של זרם בלתי פוסק. איך זה נקרא אצלנו? נשמה, נכון? אנחנו עשויים מגוף ונשמה, דיינו מכלי חרס ומים חיים. לוקחים כלי חרס ומים חיים, ושמה מערבבים את האפר של הפרה. זאת אומרת, אנחנו עושים תחיית המתים, ומכוח זה מתארים מטומאת מת. בסדר? הבנתם? אנחנו עושים תחיית המתים בקטן, בזעיר אנפין. כי אתה לוקח את האפר המת, ואתה מחיה אותו מכוח המים החיים. איזה דחייה נוצרת פה? אתה לוקח מה שמת, ואתה מפגיש אותו עם החיים, עם זרם החיים הבלתי פוסק, שהוא המים החיים. לא ראית שפרה יוצאת חזרה מן האפר? כי אתה אף פעם לא ראית את הטקס הזה. אז זה לא חוכמה. אבל אין הכוונה שהפרה עצמה חוזרת, אלא כוח החיים חוזר. ולכן על ידי ההזיה של מאה חטאת, האדם משתחרר מטומאת המוות. עד כאן מובן? אז זה בדיוק מה שקורה כאן עם עם ישראל. עם ישראל מגיע למצב של אפר פרה, ומשם הוא קם לתחייה. כן. כי זה החיים בכל שלמותם. כלומר, כמו שהמוות הוא הכוח הכולל שהורס את כל החיים, ואז צריך לבטא את זה באובדן כל קצוות החיים, אז כך גם התחייה היא תחייה כוללת. אנחנו לא רק מחיים את הנשמה, אנחנו מחיים גם את הגוף וגם את המנרגות הנמוכות של החיים. יש פה שתי שאלות. מדוע לתת משמעות היסטורית לרוע של בני אדם? אם לא, אתה תאמר שבעצם הרע הוא הכוח המנצח בעולם. כלומר, אם אתה לא תיתן משמעות, או נגיד, אתה לא חייב לתת משמעות, אבל אתה צריך להבין שיש משמעות, שאם לא כן, אמרת שריבונו של עולם אין בכוחו לנצח בעולמו. זה בעצם השיטה הגנוסטית. הגנוסטים אמרו שיש שתי ישויות. יש ישות טובה, יש ישות רעה, והם נלחמים זו בזו. אבל בסופו של דבר, הרע הוא תחום אחר. כן? אפשר להגיד את זה. אמונת הייחוד של היהדות אומרת בהכרח שיש לה כל משמעות. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, אומר ישעיהו הנביא. לכן גם הרוע של בני אדם, הרי בסופו של דבר, עם כל ההתחמקויות שלנו, ריבונו של עולם אפשר את זה. ולכן צריכה להינתן גם משמעות. עכשיו, האם אני עורך דין של הקדוש ברוך הוא וחייב להסביר מדוע זה כך? לא. אני לא חייב להסביר. אבל חייב להיות שבעוד כמה אלפי שנים אנחנו נוכל להבין את כל הרוע הזה. שלום רב לרב. הרב, ידוע. עוד פעם, זה השואל ברוך מאמסטרדם. הוא עושה בכוונה. הוא לא מאמסטרדם, ולא קוראים לו, אולי כן קוראים לו ברוך, לא יודע, אבל הוא עושה בכוונה. אבל תראה, זה הסגנון. שלום רב לרב, הרב. זה קשה לו, זה רק דמות. ידוע שכל הצדוקים לא יחזיקו מאמונה בעולם הבא. וידוע ש, רווח, בית שני, גם נפרדו מהפרושים. האם יש להם חלק לעולם הבא, למרות חוסר האמונה? ואיך יכלו לשמש ככהנים גדולים בקודש? תודה על העזרה. הבנתם את השאלה שלו? מה לכאורה כן? מה זה קשור לסוגיה, נכון? נכון? האמת היא שגם אני לא הצלחתי להבין מה זה קשור לסוגיה. מה עושים כששאלה עמוקה ויפה אינה קשורה לסוגיה? לא עונים עליה, נכון? מדוע? כדי לא יבזבז זמן. לכן, וגם כדי לא לקטוע את החוט של הלימוד. לכן, לצערי הרב, ברוך היקר, לא אוכל כעת להתמסר לדיון בשאלה היפה שלך. אבל כל פנים, יישר כוח. כן, בואו נמשיך. עכשיו, זה מובן יותר עכשיו, חכם יוסף חיים. כן, שיש קשר בין אובדן החיים המוחלט לבין התחדשות החיים. לכן, כל הניסים האלה שנעשו בכבשן, יש להם, אפשר לומר, קשר עצמותי לנס של תחיית המתים של יחזקאל. כן. נכון, נכון. אני גם אמרתי את זה לפני כן, שזה ייתכן שזה ההסבר. אבל מאחר, ואני עוד לא הגעתי לשורה הזאת, לכן לא הרחבתי בה. בסדר? כן. כן, אז מה זה כל הדברים האלה? למה צריך בכלל שאם יש נס, יש שישה ניסים ביחד? כן. מה זה שש? כל הצדדים. כל הכיוונים. כלומר, כאשר יש נס, הנס הוא בהכרח כולל. זה שינוי במציאות. זה לא משהו נקודתי. זה משהו שאומר שהעולם בכללו עבר שינוי. ולכן, ההופעה של התחייה מופיעה בשישה כיוונים, שהם צף הכבשן, נפרץ הכבשן וכו'. צף הכבשן זה מידת החסד. כי כאשר צף הכבשן רואים אותו, זה הבלטה. טוב עין הוא יבורך, עין טובה, עין שרואה את הכל, זה מידת החסד. נפרץ הכבשן, מידת הדין, השבירה. ומק סודו, הכוונה שעצמיותו של הכבשן נעלמה, זה כנגד מידת האמצע, מידת הרחמים. ונהפך צלם על פניו, זה כנגד מידת הנצח. מידת הרחמים היא המידה האמצעית. וזה תמיד איפה שהאמצע שמה עצמות החיים. לכן אם משהו בכבשן, כלומר זה שהוא צף ונפרץ, זה דברים צדדיים. הכבשן עדיין קיים. עצמיותו של הכבשן נעלמה ברגע שמופיעה מידת האמצע. ולכן הוא מק סודו. שתי המידות הנוספות, ופל הצלם ונשרפו ארבע מלכויות כנגד נצח והוד, משה ואהרון. נכון? מתי ראינו שישראל עשו צלם? בעגל, נכון? מי הפיל את הצלם ההוא? משה, נכון? מידת הנצח, הוא נפל הצלם. נכון? ונשרפו ארבע מלכויות כנגד מידת ההוד. נכון? ההוד הוא החיצוני. ואז החיצוניות של העולם גם נפגמה. והחיה יחזקאל את המתים בבקעת דורה. כלומר, ברגע שמופיעות המידות בעולם, של חסד, גבורה ותפארת, נצח והוד, אז גם יש פעולה של תחייה על ידי היסוד. יסוד זה מה שמייסד עולם חדש, זה כוח ההפריה. ההפריה העולמית שמתגלה על ידי יחזקאל. עד כאן מובן? לכן חייבים להיות שישה ניסים בבת אחת. וכול הוא גמרא. כלומר, את כולם אנחנו יודעים במסורת. מה זה גמרא? מה פירוש המילה גמרא? מסורת, למדנו. כן? דבר שלמדנו במסורת. וארבע מלכויות, קרא. אבל מה שכתוב על ארבע מלכויות שנשרפו, זה פסוק מפורש. דכתיב, ונבוכד נצר, מלכה, שלח למכנה, שלח אשדר פניה, סגניה ופחרבתה, הסגר די, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה וכל שיתוני מדינתה וכו'. וגומר, סליחה. וכתיב איתי גוברין יהודאין, וכתיב ומתכנשין, אשדר פניה, סגניה ופחרבתה, והדוברי מלכה, חזיאני גובריה ילך. אם כן, אנחנו רואים שארבעה נעלמו פתאום. נכון? אז זאת אומרת שזה מפורש. טוב. תנה דווה רבי אליעזר בן יעקב. אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו. כן, אני רוצה להגיד לגבי ארבע מלכויות. כן, אנחנו רואים מהפסוקים שמדובר היה בנציגי המלכויות שבאו לאותו טקס של הצלם. והם נכחו בזמן השלחת חנניה, מישאל ועזריה אל הכבשן, ולכן הם גם נשרפו שם. ארבע מתוך כל המלכויות הרבות שהיו שם.
והם
מפרסם תנס. מה? אחרים, כלומר לא כולם נשרפו, רק ארבע. רק ארבע מלכויות, אבל יש שם מלכויות אחרות שראו. תנה דבי רבי אליעזר בן יעקב. אפילו בשעת הסכנה, לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו. מה זה רבנות? מה זה רבנות? רבנות הכוונה במקרה הזה, הכבוד. כן. רבנות בכלל באצל חזל פירושו שלטון. כן? אהב את המלאכה, וסנה את הרבנות. מה זה רבנות? שלטון. למשל אמרו, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. מאיפה למדו את זה? שהנביאים חיו הרבה זמן והמלאכים מעט זמן. אז למה מתכוונים כשאומרים רבנות שמה? למלאכים. נכון? המלאכים נקראים בעלי רבנות. לא כמו בעברית של ימינו, שרבנות זה מכוון אל הרבנים. כן, אז גם פה, רבנות הכוונה דרכי כבוד, ג'נטלמניות. כן, יש, כשהטיטניק טבעה, אז אנשים הלכו והתלבשו בגדים יפים לפני שהם טבעו בים. כן, זה עניין של כבוד כזה. אבל מה שלמה, אפילו בשעת הסכנה, לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו, שנאמר, בדיין גובריה ילך, כפיתו בסרבה להון, פצ'הון וקרבלת הון, וגומר. מכאן אנחנו רואים שיש ערך לזה שאדם אינו משלט את הרבנות. למה בעצם? מה? מה זה לא נכונה? לא שומע.
יש גם שכבוד מביא סכנה.
שכבוד מביא סכנה. הכיצד? למשל, אדם שרודפים אותו, אם יישאר מהבגדים הרגילים שלו, אז ימצאו אותו. אם הוא יחליף בגדים, לא ימצאו אותו. בסדר, זה דוגמה. אבל כנראה לא מדובר באופן כזה. לא באופן שהרבנות מביאה סכנה, אלא מדובר שיש ממילא כבר סכנה, ואף על פי כן לא ישנה מן הרבנות שלו. מה המשמעות של הדבר הזה? כי מה זה נותן הרבנות הזאת? שהוא שומר על הסדר, על הסדר בעולם מבולגן. אז זה מה שמאפשר לו לעבור את הסכנה. הוא לא איבד את הראש. למרות שהעולם מתמוטט, הוא נשאר ברבנותו. יש פה מידה של נצח. זה הכוונה. מה? שנאמר, בדיין. מה זה בדיין? אז. כן? בדיין זה אז. גובריה ילך, אנשים אלה, כפיתו, כלומר, קשרו אותם, בסרבה להון, בסרבה להון, פצ'הון וקרבלת הון. זאת אומרת, כל הבגדים המכובדים שלהם. זאת אומרת, חנניה, מישאל ועזריה היו שרים, הרי בבית נבוכד נעצר, והם לבשו בגדי שרים. וגם כשהשליחו אותם לכבשן האש, הם לא הורידו את בגדיהם, נשארו עם כל הגלימות וכל הסרבנים וכו'. אתה יכול לשאול בכלל על חנניה, מישאל ועזריה, למה בכלל הם התנגדו? אז זאת אומרת שברגע שהוחלט שהם כן צריכים להתגרות ברשע, אז השאלה איך עובדים? האם עובדים בדרכי שפלות או בדרכי כבוד? התשובה היא שבדרכי כבוד. נכון? מה? לא צריך יותר ממה שהוא רגיל. מה שהוא רגיל, שלא בשעת הסכנה, הוא ממשיך בשעת הסכנה. זה הכל.
במה הדברים כלפינו?
כלפינו? זה אומר שבמהלך, כשלפעמים יש בלגן עצום בעולם, הכל מתמוטט, צריך לדאוג לשמירה של התא הבסיסי הממסדי. למשל רבן יוחנן בן זכאי. הוא רואה שירושלים הולכת ומתמוטטת, הוא אומר, רגע, אני צריך בית מדרש. זה מה שיש לך עכשיו לחשוב, אנשים נהרגים מימין ומשמאל, לא, אני צריך איזה בית מדרש. הוא דואג לזה. או גם כן, כשהייתה מלחמת העולם השנייה, בכל זאת, כל המוסדות של העם היהודי המשיכו להתקיים בצורה מחתרתית כלשהי, או לפעמים, או בארץ ישראל, הייתה כבר רבנות ראשית לארץ ישראל, היה התחלה, זה הבנתי, היה כבר התחלה של מוסד מעין מדיני וכו' וכו'. כלומר, דאגו לדבר הזה. כן? דאגו שלא לשנות מן הרבנות. הבהרה לשאלה. הרב ציין את האכזריות של בני האדם כמהלך הכרחי במעברים בין תקופות. ונקודה זו לא ברורה לי. האם לא יכול להיות מעבר ושדרוג היסטורי אנושי ללא אלימות ורצח המוני? התשובה היא, בהחלט, יכול להיות. מעבר ושדרוג היסטורי ללא אלימות ורצח המוני. אבל שינוי יש בכל מקרה. ויש תמיד מין משבר מסוים במעבר, בגדילה, מתקופה לתקופה. עכשיו, זה שבני אדם בחרו לעשות את זה בצורה אכזרית נוראה כל כך, זה לא מונע מהקדוש ברוך הוא להשתמש גם בזה. אבל היה אפשר שבני אדם לא יעשו את זה. יש יהודי אחד בשם חיים באר, סופר ישראלי. פעם אמר, אני הערכתי את הרב קוק עד שקראתי את המשפט באורות, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. איך הרב קוק נותן לגיטימציה למלחמה? איך? התשובה היא שחיים באר כנראה לא הבין את הרב קוק. הרב קוק לא אמר שכדי שיתעורר כוח משיח צריך שתהיה מלחמה גדולה בעולם. אלא הוא אמר, כשיש, אם כבר זה קרה, אז ריבונו של עולם יודע להשתמש גם בזה. שלום לרב שרקי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ארץ טובה מאוד, ואכן היא כך. כנראה שאתה גלגול של יהושע וכלב, שאמרו טובה הארץ מאוד מאוד. מדוע בורא עולם בחר בנו, ובדרך לגאולה השלמה בארץ הטובה מאוד, היה צורך להתעמר בנו ולהעביר אותנו שבעה מדורי גהינם? כך מתנהגים כשאוהבים? תודה. תשובה, זה באמת לא בסדר, זה סקנדל. אנחנו מתקוממים. אלא מה? אף אחד לא אמר שזה היה הכרחי. כלומר, על הקמת מדינת ישראל הקדוש ברוך הוא קראת ברית. את זה הוא הבטיח לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב. הוא הבטיח שהוא ייתן לנו את מדינת ישראל. לכן מדינת ישראל זה הכרח היסטורי. הקדוש ברוך הוא מחויב, על פי חוזה חתום, לתת לנו את המדינה. מה עם השואה? האם השואה הייתה הכרח היסטורי? התשובה היא לא, היה אפשר גם בלי. יש לנו דוגמה לשואה שנמנעה. איפה זה? בפורים. הייתה מתוכננת שואה, והשואה נמנעה. אבל מה לא נמנע? החשיפה. החשיפה לאפשרות. אבל זה שיש אפשרות, זה לא אומר שמתממשת. ולכן אפשר לומר, השואה איננה הכרח היסטורי, אף על פי שהאפשרות שלה היא הכרח היסטורי. זאת אומרת, ישנם זמנים בהיסטוריה, שבהם יש אפשרות של שואה, ולכן צריך להיות מודע לתפקוד של ההיסטוריה, מתי זה קורה, כדי להיות מוכן ולמנוע. על זה אני ממליץ לך לקרוא את החוברת שלי, שואה ושאלה. כתבתי על זה חוברת, שואה ושאלה, מודפסת גם בספר זית רענן, וגם אתה יכול למצוא את זה באתר שלי. תראה, פשוט תכנס לשיעורי הרב שרקי, שם תחפש שואה ושאלה, יש מאמר ארוך בנושא הזה. שלום הרב, למה, מצטער, אבל יש פה שאלות באינטרנט, אתה מבין שיש מדרג. שלום הרב, למה האמצע הוא עוצמת החיים בשיאה? למה לא דווקא הקיצוניות בצד השני של הישנוניות, הדיכאון וכדומה? תודה. אומר המהר"ל מפראג, כל קצה הוא מיטה, כי כשאתה מגיע אל הקצה זה הסוף. האם יצר טוב ויצר רע זה לא דיכוטומיה גנוסטית? תשובה. יצר טוב ויצר רע זו דיכוטומיה, אבל היא לא גנוסטית. מסיבה פשוטה, הרי כתוב וייצר השם אלוהים את האדם, כתוב שמה בשני יהודים, אמרו חז"ל, יצר טוב ויצר רע. למה לא כתוב פעמיים וייצר? למה באותה מילה נרמז יצר טוב ויצר רע? שתדע שזה בא מאותו מקור, שבעצם יצר הטוב ויצר הרע זה שלמות יצירת האדם. להפוקה מהגנוסטים שאמרו שמי שברא יצר טוב לא ברא יצר רע. למה זה ככה שמה? כי בלי יצר הטוב אז היינו נשאבים אל הטבע, היינו מאבדים את זהותנו המוסרית. בלי יצר הרע לא היה לנו עולם הזה, היינו נעלמים. לכן זה חשוב מאוד שיהיה יצר הרע. יצר הרע זה בעצם אהבת החיים, אהבת העולם הזה. אדם שאין לו יצר הרע, לוקחים אותו מיד לפסיכולוג, שייתן לו שתי זריקות של יצר הרע לפני שימות. כן? בבקשה. גזירות תחתת, כן. כן, גזירות תחתת היה משהו נורא והיום. נהרגו 300 אלף יהודים תוך שנתיים. לא, השאלה שלו היא שאלה שלו. מה השאלה שלך?
שאלנו למה הקדוש ברוך מעביר שבעה מדורגים.
כלומר, אתה שואל למה היו פרעות תחתת? בסדר? מה דו... אני יכול להגיד לך למה היו פרעות תחתת? דבר אחד מעניין...
הוא לא שאל על השואה, הוא שאל על
סבל... לא, לא, הוא שאל על השואה. השאלה שלו הייתה על השואה. כן? אז לכן השאלה שלך היא שאלה בפני עצמה. איך אפשר לחלקל את כל הצרות האיומות שהיו בתקופת הגלות, כולל פרעות תח ותת? בסדר? יש דבר שהוא תמוע מאוד, אבל יש מסורת שהתהלכה אצל האשכנזים, שפרעות תח ותת היו בגלל שדיברו בחזרת השץ. אני בהלם מהאמירות האלה. לא, לקחו את זה מפרעות תח ותת, העתיקו את זה אל השואה.
לא למדנו.
מה?
לא למדנו בתור.
כן, זה, לא באמת, דחילת. זה. יש פה איזה משהו חסר טעם אפילו, זה טעם טוב אין פה. כן. אני רק רוצה לציין שעל פרעות תח ותת, הצדיקים ידעו על זה, שזה יקרה. אתה מכיר את המכתב המפורסם של רבי שמשון מאוסטרופולי אל השח בנושא הזה? לא? רבי שמשון מאוסטרופולי, מקובל חשוב בפולניה, שלח מכתב לרבי שבתאי הכהן, בעל ספר השח, הספתי כהן על השולחן ערוך. אמר לו, אני עכשיו יודע שעומדות להיות גזרות קשות מאוד על ישראל. אם אתה ואני נסכים שנינו למסור את נפשנו על קידוש השם, אנחנו נמנע את זה. ענה לו השח, אני לא יכול. כי אני עכשיו כותב ספר על השולחן ערוך, שהוא נצרח עבור כל כלל ישראל, לכן אני לא בא. ואז הייתה הגזרה של תחתת, נהרג רבי שמשון מאוסטרופולי, והשח היה צריך לברוח, אבל זה לא נמנע. סיפור? לא יודע. כל אחד יעשה מהסיפור הזה מה שהוא רוצה, אבל הסיפור הוא סיפור, הוא אמיתי, היסטורי. עכשיו מעניין שגם בספר הזוהר יש מקום שכתוב שהגאולה תבוא בשנת תח. אז גם כן חשבו על כל מיני דברים. עכשיו אני גם רוצה לציין שבעקבות פרעות תחתת התפתחה תנועה משיחית. כן, עכשיו טעות.
אחריה.
כן, אחריה, בעקבות. כן. טוב. מה? זה לא עוזר לנו הרבה, אני רק מציין כתהליך היסטורי, שהצרות גם מעוררות למשיחיות. כן. יש אפילו ספר, יש ספר שכתב מישהו במגזר החרדי על משיחי השקר לדורותיהם. אז מאוד מעניין, שמה הוא מראה תמיד, המטרה של הספר דווקא, טוב, הוא אנטי-ציוני גם בין היתר, אבל אחד הדברים שהוא מראה זה ההשתוקקות הגדולה של עם ישראל לגאולה. שכל פעם שיש צרות מדברים על גאולה. כן. מה אתה אומר? כן. נכון. אתה שואל איך יכול להיות בורא רע ויוצר זה פחות. נכון. שאלה זו שאל רמחל בספר דעת תבונות. מביא את הפסוק ושואל את השאלה. תשובה אין שם. כן. הרב, הרשה לי למחות. לדעתי הסוגיה שייכת לנושא של תחיית המתים. אם הרב חושב שהשאילתה לא קשורה, והרי היא בנושא העולם הבא שקשור למסכת באופן רציני וגם מעניין את התשובה. רמחל גם היה פה, לא רק שפינוזה. טוב, הוא מוחה, שמתם לב לטון שבו הוא אמר? זאת אומרת, צעק את זה. כן? אתה אומר שהשאלה לגבי הצדוקים, אם הם יש להם תחיית המתים, האם יש להם חלק לעולם הבא. כן? אז זה קשור, נכון, למסכת באופן כללי, אתה צודק. ואפילו הנושא של תחיית המתים. אבל היא קשורה באופן היקפי ולא באופן ממוקד. אבל מאחר ובכל זאת הזכרת את הרמח"ל, זכות הרמח"ל תגן בעדך, ולכן אנחנו נתייחס בכל זאת. השאלה היא, האם הצדוקי שאומר שאין עולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא? שאלה זו נידונה בתחילת הפרק. כן, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. ואז דנו בשאלה, עד כמה זה רציני? כי הגמרא שואלת וכל כך, למה? ואז היא עונה, הוא כפר בתחיית המתים, ולפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. פירוש הדבר, לפי מה שהסברנו אז, באותם שיעורים הנוגעים למשנה, שהכוונה, מי שזה סיסמת החיים שלו. כלומר, מי שחייו בנויים על ההנחה שאין תחיית המתים. שזה כמעט אף אחד. כלומר, כן, כי למה הכוונה? אדם שאומר שאין תחיית המתים, אומר שהכוח החזק ביותר בעולם הוא המוות. אם זה כך, העולם הוא פסימי. ברגע שאדם נוהג באופטימיות, זה סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. גם אם הוא מכריז באופן רשמי שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אבל אם הוא ברצינות לא מאמין, זה דבר מושכל וברור אצלו, למה שהיא לא חלק לתחיית המתים? אדרבה, זה יהרוג אותו. כפי שאמרתי אז, אם אנחנו ניקח את הפילוסוף אלבר קאמי, שחושב שאין משמעות לשום דבר במציאות, ואנחנו נביא אותו לחיי העולם הבא, הרגנו אותו. זה רחמים. צריך להתייחס אליו יפה. אל תביא אותו לחיי העולם הבא, זה יהרוס אותו לגמרי. ברור. טוב, בואו נמשיך. אמר רבי יוחנן. אלבר קאמי? לא ידוע אם הוא יהודי או לא. אף פעם הוא לא דיבר על זה. רק דבר אחד ברור. השם שלו, קאמי, זה חמוס. חמוס. זה שם שהיה מצוי רק אצל יהודים, ולכן יכול להיות שהוא היה יהודי. למרות שאין לנו שום עדות לדבר הזה. תדע? מה? לא. כלומר, רשמית, תראה, הוא הגיב בהרבה דברים, היו לו תגובות מעין יהודיות. אבל אפשר לדעת. תעשה מחקר, בבקשה, תמצא. מה? השאלה עד כמה באמת. השאלה אם, האם אלבר קאמי שכפר בתחיית המתים, באמת כפר בתחיית המתים? זאת אומרת, זה הוכחה שהוא יהודי, כי הוא כפר בתחיית המתים, יכול להיות? טוב, אמר רבי יוחנן. גדולים, האמת היא שספר הדבר של קאמי כן הולך בכיוון הזה. כי מה אומר קאמי שם? הוא אומר, הדבר מחלה את הכל. אין תקווה, אין מה לעשות נגד הדבר. ואף על פי כן צריך לטפל בחולים. נשאלת השאלה, למה? הוא לא עונה על זה. אין, כי הוא לא יכול לומר, אבל זה אומר שיש משהו. טוב, אמר רבי יוחנן, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. שנאמר, ענה ואמר, הענה חזה גוברין ארבעה, שראין מהלכין בגונורה, וחבל איתי בהון, ורבד ירביעה דמי לבר אלהין. אם כן, אנחנו רואים שהצדיקים גדולים ממהלכי השרת. האם אפשר תרגום? למה לא? ענה ואמר, זאת אומרת, ענה ואמר. הענה חזה, הרי אני רואה, גוברין ארבעה, ארבעה אנשים, שריין, כן, כלומר מותרים, כלומר שלא, לא, לא, לא קשורים, מהלכין בגונורה, הולכים בתוך האש, וחבל, לא איתי בהון, ואין אפילו חבורה באחד מהם. ורבה דרביעה, והמראה של הרביעי, דומה לבר אלהין למלאך. בסדר? אז מה אנחנו אומרים? הרי אנחנו רואים כאן, מי אמר את זה אגב, את המשפט הזה? מה? נבוכדנצר אמר את זה? אני חושב שזה אחד השרים של נבוכדנצר. אמר שהוא רואה את חנניה, מישאל ועזריה ומלאך. מה? זהו, זה מוזר. לא, כן, דומה לדמויות שהיו מצוירים על הקירות של הארמון של נבוכדנצר. שם ציירו כל מיני ייצורים עם כנפיים וכו'. אז הדמיון שלו רואה גם את זה שם. אז אתה רואה שגדולים מלאכים, צדיקים, יותר ממלאכי השרת. כן.
מה?
מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר הזה היא ש... מה שמאפשר לנצח את האש זה האנושיות. כלומר, זה שיש לאדם נשמה. מה שאין כן, המלאכים שהם, אפשר לומר, כמין, אני מקווה שלא ייפגעו, כמין מכונות. כן? כלומר, הם פועלים באופן מכני, אוטומטי, ואין להם יכולת להתהלך. כן? מהלכין בגונורה, זה נאמר על הצדיקים. נתתי לך המהלכים בין העומדים האלה. כלומר, מי שיש לו בחירה חופשית, יכול לעבור בעולם שעובר שינויים. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר משהו. יש מחקר שכתבה אישה בשם פרופסור רחל אליאור. ומומחית גדולה גם לחסידות וגם לכתבי ים המלח. בכלל, כל הספרות של המגילות הגנוזות של ימי בית שני. הספר נקרא זיכרון ונשייה. ספר טוב, בהחלט, שבו התזה שמפתחת היא כדלהלן, שבימי בית שני, מרכז ההכרה הדתית, זה היה עולם המלאכים. המרכבה של יחזקאל, המראות האקסטטיים בבית המקדש וכדומה. זה היה המרכז של החיים הדתיים. וברגע שנחרב בית המקדש, הייתה החלטה מושכלת של החכמים למחוק את כל זה מן הנפש היהודית, ולהניח במקום המלאכים את הרבנים. ומשל, דמותו של רבי עקיבא במדרשים היא בדיוק זהה לדמות של המלאך מטטרון שמוזכר בספרות הפנימית. ואם כן, הייתה החלטה שמוחקים את כל היסוד של המרכבה, למשל אפילו יש הלכה שהתחדשה שאין מפתירין במרכבה, ורצו לגנוז את ספר יחזקאל, ולא מלמדים מרכבה ברבים, צמצמו את זה וכו'. כן? אז היא אומרת, אם כן, שאתם רואים שהרבנים עשו שינוי ביהדות. השאלה היא איך להסתכל על הדבר הזה. אפשר להסתכל על זה כעל בגידה. הנה, הרבנים זייפו. או אפשר להגיד לא, הרבנים הם גדולים. הרבנים יודעים ברוח קודשם מהי הנקודה שצריך להדגיש לפי השתנות העולם. זאת אומרת, המלאכים לא מסוגלים להתמודד עם זה, אבל הרבנים כן מסוגלים. גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. מכאן שהגמרא קראה את הספר של רחל אליאור, כנראה. זיכרון ונשייה. כן. אני חושב שזה בהוצאת מגנס, לא בטוח. כזה כתום. מה? הוצאת הקיבוץ המאוחד? הנה, טוב. טוב שבאת. בדקת את זה עכשיו? בדקת את זה עכשיו? בסדר. טוב, מה? טוב, עד כאן להיום. שלום.